היום זה ערב תשעה באב, זה יום הפטירה של הסבא שלי, זכרונו לברכה. אז השור הזה יהיה לעילוי נשמתו, קוראים לו דוב בר בן משה יעקב. דוב בן משה יעקב. הוא נפטר בערב תשעה באב. ככה סיפרה לי אמי, זכרונה לברכה, לפני, אפשר לומר, בערך 76, 7 שנה, משהו כזה. ואולי כדאי לספר קצת, הוא היה סופר סתם. לא סתם סופר, אלא היה סופר סתם מיוחד. הוא היה כותב תפילים, אבל לא לכל, היה כותב תפילים בדרך כלל לאדמו"רים של פולניה, של החסידים. אם היו באים אצלו לעשות תפילין, אז הוא היה כותב להם את התפילין. והוא חי, זה קשור קצת לתשעה באב, אולי אני אספר את הסיפור הזה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אולי נספר לה את הסיפור, זה קשור לתשעה באב. כי בתשעה באב יש עניין מיוחד להצטער בצער האומה. כן. אבל בשביל באמת להצטער בצער האומה, בכלל יש עניין, שאדם, יש חובה עליו להצטער בצער הזולת. כלומר, אם אדם רואה שהשני סובל או חולה, יש לו קשיים, אז הוא לא יכול להיות אדיש כלפי זה, גם צריך להצטער בצערו של חברו. חז"ל אומרים, חי מרגיש. מה הוא מרגיש? הוא מרגיש את השני. אם הוא חי, אז הוא מרגיש את השני, את צערו, את שמחתו, הוא מרגיש את השני. מת, לא מרגיש. מה זה לא מרגיש? אדם יכול לחיות עם מישהו ביחד, הוא לא מרגיש אותו, הוא מחוק כאילו. בהרגשה שלו, אין לו הרגשה כלפיו. אז הוא נקרא מת, לא מרגיש. חי, מרגיש. וכתוב בחז"ל שהצדיקים הם בגדר של חי. שאפילו במותם נקראים חיים. והרשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. הם חיים פיזית, אבל בלי התייחסות, בלי רגש אל הזולת, מבחינת מתים מבחינה זו. אז יש עניין להצטער בצער הזולת. מראה על הרגישות, על עדינות, על חיוניות וכו'. ואותו דבר, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, להצטער בצער האומה, בצער הכלל, בצער הציבור. לאדם לא יכול להיות אטום לב, עם לב של אבן, ולא להצטער בצער. תשעה באב, זה יום שהאומה מצטערת בצערה, וכל אחד מאיתנו צריך להצטער. אז לכן, אולי באנטלן, שבאיזשהו מידה נחוש את הכאב, את הצער, שעברנו לפני בערך 70 שנה, קצת פחות מ-70 שנה, בשואה, אז אני אספר לכם קצת את הסיפור הזה של הסבא, וגם האמת היא שבזכות הסבא הזה, אני היום, לימוד התורה של הסבא, אני היום יושב כאן וזוכה קצת ללמוד ולמד תורה קצת בארץ ישראל בירושלים. כיצד? באותה העיירה שסבי חי, זכרונו לברכה, וקראו לה אוסטרובצה, זה שם העיירה, קראו לה אוסטרובצה. בעיירה הזאת, באוסטרובצה, חי יהודי רבה, אדמור נאמר, שקראו לו האדמור מאוסטרובצה, זה היה שמו, האדמור מאוסטרובצה. האדמור הזה, היה דברים מיוחדים באדמור הזה, משהו דברים שבאמת אין בהרבה, קודם כל הוא לא היה מיוחס. בדרך כלל, באדמורים, הם מיוחסים לבעל שם טוב. זאת אומרת, הבעל שם טוב, כאילו ממנו יש ענפים, והיום למשל חב"ד, ברסלב, גור, בלז, ויז'ניץ, בלי עין הרע יש הרבה ענפים של זרמים בחסידות, אבל רוב רובם של הזרמים האלה שרואים עוקבים אחרי ההשתלשלות, הם מתחילים מהבעל שם טוב ומשפחתו ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, וככה זה הדברים הולכים ומתפשטים. האדמור הזה, הרבי מאוסטרוף, הוא היה מיוחד שלא היה לו ייחוס. אבא שלו היה יהודי פשוט, שהמקצוע שלו היה אופה. הוא היה אופה. ולא היה לו ייחוס לא לאדמור הזה ולא לאדמור ההוא, זה יהודי פשוט. הבן שלו היה עילוי, גאון, ושקדן גדול בתורה, והוא מעיד על עצמו שהוא, אבא שלו, בתור אופה, היה קם בשעות הקטנות של הלילה בשביל להכין את הלחמים, כן, כמו הופך, הוא עובד בלילה. אז הוא אמר, אם אבא שלי קם בלילה מאוחר, מוקדם, אני גם אקום כמו, והיה שוקד על התורה יום ולילה היה הרבי מאוסטרוף, והוא נהפך לעילוי וגאון ומשהו מיוחד במינו. הוא עצמו, הרבי היה לקחת על עצמו להתענות 40 שנה. 40 שנה הוא לא היה אוכל ביום. בלילה היה אוכל איזה מאכל, כמו רבי צדוק, באגדות החורבן, היה אוכל משהו. אבל ככה הוא לא היה אוכל. והוא היה שקוף. הגוף שלו היה שקוף. הרופאים היו רואים, אוכלים, היה אוכל משהו, אוכל היום. רואי זה על הבן. והסיבה למה הוא התענה, אני פעם הבאתי לרב ציודה, זכר צדיק לברכה, ספר על העיירה הזאת, אוסטרופסה, שאמי חיה שם, וכמובן סבי חיה שם. אז הוא עיר שם העיירה, זה כמו רבי צדוק. רבי צדוק, בגדות החורבן, הופיע שהוא התענה לפני החורבן 40 שנה. רבן יוחנן בן זכאי ביקש שיתנו לו, כשהוא בא לאספסיאנוס, הוא ביקש תרופה לרפות אותו, שהמעיים נדבקו לו, איך לפתח לו את המעיים, כן. אז הוא אומר, זה היה לפני חורבן בית שני. והרבי מאוסטרוף התענה 40 שנה לפני השואה. ואולי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה, אולי הסיבה, כי הוא היה אדם כללי, הוא חש, הריח את השואה, והוא אמר, אולי בצומו, בתפילות שלו, במציאות שלו, הוא יוכל לבטל את הגזרה. כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא גוזר, וצדיק יכול לבטל את הגזרות האלה, בתפילות שלו, בצומות שלו, בדברים האלה. אבל אמי, זיכרונה לברכה, סיפרה לי על אגדה שהיא התהלכה בעיירה, שמה הייתה הסיבה שהוא צם 40 שנה, היא סיפרה שפעם הייתה איזו עיירה, ובעיירה הזאת היו שני שוחטים, והפרנסה היה רק לשוחט אחד, והיו צריכים לפטר אחד מהם. שניהם צדיקים, שניהם טובים, לא הייתה שום עילה לפטר, אבל היו צריכים כן לפטר אחד מהם. לא ידעו מה לעשות, איך יבחרו את מי לפטר. אמרו, יעבור כאן הרבי מאוסטרופסה וניתן לו את שני הסכינים, בלי להגיד של מי הסכינים. הוא יבדוק את הסכינים, יש בדיקת סכין, יבדוק, ולפי זה הוא יקבע מי הסכין הטובה, ואת זה נשאיר, ואת השני נפטר. ולא נגיד לו למה נתנו לו את הסכינים האלה. טוב. הוא עבר שם, נתנו לו את הסכינים, הוא בדק, הוא עשה סכין, זה גם, אבל זה... ופיתרו את השוחט האחד, ואחר כך נודע לו שבלי שהוא ידע, בגלל שהוא בדק את הסכינים, פיתרו את האות. לכן הוא שם 40 שנה, ככה התהלך את האגדה. מראה איזה רגישות הייתה לו, שאף אחד לא ייפגע ממנו. חס ושלום. אפילו שהוא לא ידע, הוא נפגע ממנו, לקח את זה כל כך קשה. בכל זאת, אמא שלי זכרונה סיפרה לי על הדבר הזה. הסבא שלי זכרונו לברכה, שהוא היום זה היורצייט שלו, הוא היה החברותו של הרבי הזה. הם היו לומדים את הזוהר הקדוש בלילות, ככה אמא שלי סיפרה. והרב הזה נפטר, ומי שירש אותו זה היה הבן שלו, נדמה לי קראו לו רבי יחיאל, אני לא זוכר כבר את הבן שלו, כן. שהוא גם היה אדם גדול, אדם סדיק, אדם. וכשאמי זכרונה לברכה רצתה לעלות לארץ, לפני השואה ממש, שנה לפני השואה בערך, אז סגרו את השערים, השלטונות הפולניים כבר לא סיפקו רישיונות לצאת מפולניה. לא ידעו מה לעשות, אמרו נלך לרבי הזה, מדוע? כי הגויים ראו ברבי אדם קדוש, וגם בבן שלו. אז אמרו, ביקשו מהבן של הרבי הזה, שהוא זוכר בטח את רבי דוב בר, הסופר קראו לו, היה סופר סתם, הסופר, הסבא שלו, אולי בזכותו יעמוד לו ויתן איזה השפעה לפקיד של משרד הפנים בפולניה שם, על מנת ש... באמת ככה היה, נתן פתק לפקיד במשרד הפנים, והפקיד הזה התחשב בזה, ואפשר לאמא שלי, זכרונה לברכה, לצאת ברגע האחרון מהשואה מפולניה, ושנה אחרי זה אני נולדתי, זהו. אז יש לי זכות, זכות הלימוד של הסבא עם האדמו"ר עמדה כנראה, והנה אנחנו זוכים כאן לחיות בארץ ישראל. והבן שלו, וזה רק שניתה מה היה השואה, הבן שלו ברח מהעירה, כשהגרמנים כבשו את פולניה במתקפה מהירה, בליץ קראו לזה. פעם אחת הם כבשו כמעט את פולניה. אז הבן של האדמו"ר ברח עם כמה חסידים מהעירה, כי הדבר הראשון שהגרמנים עשו, הם התנכלו ליהודים, לאדמו"רים, לרבנים, מיד, הנאצים מיד, תוך כדי המלחמה, הם כבר התנפלו על היהודים. אז הוא ברח מהעירה הזאת, והוא הגיע לעירה אחרת, והתחבא שם בבונקר, שלא ידעו ממנו. אבל הנאצים, ימח שמם, הם ידעו שכאן מסתתר אדם חשוב בעירה הזאת, ואז הם הוציאו פקודה, אמרו, אם הרב הזה לא יצא מהבונקר תוך כך וכך שעות, אנחנו נהרוג 200 יהודים בכיכר העיר. הודיעו את זה לרבי, אז הוא, אם כן, אני יוצא. ואז הוא לבש תלית, שם תפילין על הראש, יצא מהבונקר ככה בגב זקוף, בזקיפות קומה מה שנקרא, והלך לכיכר העיר, שם חיכו לו הנאצים ממח שמה, והוא אמר, לפני שאתם הורגים אותי, אני כאן רוצה להגיד לכם משהו. כלומר, העירה עמדה שם וכולם ראו, ואז הוא נתן להם נאום, שאני לא זוכר את הפרטים שלו, אבל הוא אמר להם, תראו, זה לא היה אתם, לא יעזור לכם שום דבר. אתם רוצים להשמיד את עם ישראל, אתם רוצים להרוג אותי, זה לא יעזור. עם ישראל זה עם הנצח, יחיה לנצח. אתם כבר לא יזכרו אתכם בהיסטוריה, ואנחנו נחיה. והתחיל להגיד להם דברים, מי שפוגע ביהודי, ריבונו של עולם, לא יסלח לו, וכו' וכו', כל מיני נאום חוצב להבות ככה. הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כמו שרש"י אומר, שלעתיד לבוא, לא רק שהוא השם אלוקינו עכשיו, אלו השם אלוקינו לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, כל אומות העולם יכירו בזה, שאלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בכל משלה, והם ירו בו והרגו אותו. בן של הרבי מאוסטרובסקי. אז זה בדיוק יום הזיכרון, אני מספר את הסיפור הזה. כן, צריך לזכור, יש דברים שצריך לזכור אותם. את הדברים האלה. לא רק באופן אישי, זה גם עניין. אפשר לומר, תשעה באב, זה היום שאנחנו צריכים לחוש בצערו של עם ישראל. אפשר לומר שהשואה, אם אפשר לעשות גרף של כל הירידה הגדולה של עם ישראל בגלות, אז שיא הצרות, נאמר, שלנו בגלות זה היה השואה. שבאמת עוד לא הייתה צרה כזאת לעם ישראל, מאז שנהיינו לעם עד היום, כולל בחורבן בית ראשון ובית שני. יש מצווה לזכור את זה, ויש מצווה לכאוב את זה. אבל מצד שני, כמו שאנחנו אומרים בתשעה באב, במנחה של תשעה באב, כבר שמים תפילין, למדנו הבוקר, למה? כי התחילה הנחמה בתשעה באב. מה הייתה הנחמה? שהתחיל להישרף בית המקדש, אבל עם ישראל חי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, הביא לכך שנשרף בית המקדש ונחרב בית המקדש וזה, אבל העם היהודי חי וקיים, למרות חורבן בית המקדש. זאת עובדה. אותו דבר בשואה, אפשר לומר, ניצני הקמת המדינה, מדינת ישראל, שתחיית עם ישראל התחיל בשואה, בשיא הירידה, התחילה העלייה. כי בתשין ח' הקימו את המדינה, בתשין ה' הסתיימה מלחמת העולם השנייה, שהיה השואה בעצם. וזה מיד אחרי זה כמה התחלנו לזקוף את קומתנו הלאומית, מה שנקרא, על ידי הקמת המדינה וכל זה. אז גם כאן אנחנו מצד אחד מצטערים מאוד וכואבים מאוד את חורבן בית המקדש הראשון והשני והגלות ושיא הגלות, העניין של השואה, וצריך לבכות על זה, להוריד דמעות על זה. אבל מצד שני אנחנו כבר אוטוטו, אפשר לומר, בהתחלת העלייה או זקיפות הקומה של העם היהודי כאן בארץ ישראל. ואנחנו דור המעבר, הייתי אומר ככה. אני נולדתי בתחילת את השואה, אבל ההורים שלי, הדור של ההורים שלנו היה בדור ממש המעבר, בין שואה לתקומה ממש. הוא יכל להיות שותף מצד אחד, חלק מהם היו ממש בשואה, חלק מהם גם זכו להילחם על הקמת המדינה ולבנות המדינה וכל. סליחה שאני קצת עברתי למישור אישי שהוא בעצם לא אישי בכלל. זה דור, הדור שאנחנו חיים אותו בתוכו. טוב, רבותיי, זה חם לכם או קר לכם עם המזגן הזה? הוא בסדר? טוב, אנחנו נמשיך בדברים שהתחלנו ללמוד פרק ה' על ההבדל בין ישראל לעמים. כן. לא, לא, אני בסדר, אני שותה מים ובסדר. יש כאן דברים שעל פניהם הם נראים כדברים משונים אולי, אולי אפילו קצת מרגיזים. דיברנו באחד השורים הקודמים על הגזענות, אני לא זוכר, לא יודע מישהו מכם היה, שהמושג גזענות הוא מושג פסול בעיני רוב האנשים, בעיקר אחרי השואה שראינו מה בשם הגזענות, מה עשו הגרמנים ימח שמם וזכרם, שהם הגזע הארי הם קראו לעצמם. מכיוון שהגזע הארי הוא הגזע השולט לפי השקפת עולמם, אז הם התייחסו באכזריות כזאת גדולה לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל, כל מישהו לפי שיטתם הוא לא שייך לגזע הארי. ומאז המושג הזה גזענות יש להם מושג מאוד שלילי, כן, שבשם הגזענות הזאת העולם סבל, מיליונים, עשרות מיליונים נהרגו, נרצחו וכל הדברים האלה. אבל צריך לזכור שהמושג גזענות הוא לא מושג שלילי במהותו. הם רק השתמשו בזה באופן שלילי, אבל מצד האמת, המושג הזה הוא מושג היסטורי, מושג יש מה ללמוד ממנו, נאמר ככה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שעם ישראל הוא שייך לגזע שנקרא הגזע השמי. כן, והיו לנוח שלושה בנים, היה שם, חם ויפה. אז יש הגזע שנקרא יפה, זה אירופה, זה מה שנקרא היום העמים הלבנים, בעלי אור צבע לבן, כן. יש הגזע השמי, זה האסיאתי, ישראל היה באסיה, הישמעאלים, הישראלים וכו'. וגזע וחם היו אפריקה, מה שנקרא מצרים, הקושים וכל הדברים האלה, זה היה הקוש, כן? זאת אומרת, המלכה נקרא קוש, זה היה באפריקה. ואנחנו שייכים לגזע השמי. מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא שם אותנו. תפקיד הגזע השמי, שממנו יצא אברהם אבינו, זה לא לשעבד את אומות העולם, חס ושלום, ולנצל אותם, או להרוג אותם, חס ושלום. איפה בדיוק? אברהם אבינו אב המון גויים. הוא התפקיד של אברהם אבינו להציל מרוחו הטובה על האנושות. נברחו בך כל משפחות האדמה. ואנחנו הילדים של אברהם אבינו. ולכן גם יש לנו נשמה מיוחדת, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, והטביע בכל אחד מאיתנו ובכולנו ביחד נשמה אחת מיוחדת, מתוקה מדבש, מותק מותק של נשמה. לא רואים נשמה, זה לא דבר פיזי, אבל זה דבר שהוא קיים ביסוד כל אדם ואדם, יש לו נשמה. והחידוש הוא לאומה יש נשמה, וכל אחד מאיתנו כיהודי יש לו נשמה של יהודי. והנשמה הזאת היא ייחודית, היא משהו מיוחדת. עכשיו, על רקע זה, נבין מה שהרב כותב בסעיף י', בבקשה. ואם יש לכם שאלות, אל תתביישו, תשאלו. דף קוף נון ו'. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה של הנשמה הזאת, הפנימיים, למדנו את זה בהתחלה, שהנשמה של העם היהודי רק טוב, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, זה מה שמייחד ומאפיין את הנשמה היהודית, זה עצמותה של הנשמה היהודית, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. וואי. נראה קצת, הוא לא הגזים הרב, מה אתם אומרים? הוא מסביר גם מדוע. שבין האחרונים, בין נפש הבהמה או בעלי החיים, ובין נפש האדם, יש הבדל. ודאי שיש, אבל הבדל כמותי ולא איכותי. אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. בין נשמת האומה לנשמות כל העמים יש הבדל איכותי. לא כמותי, אלא איכותי. אני רוצה להבין את העניין. זאת אומרת, אומר שנכון, כתוב שגם בהמה יש נפש. כן? כתוב במעשה בראשית. אלא מה? הנפש של הבהמה, הנפש של האדם, יש הבדל, נכון. אומרים שגם באיזה מידה יש אינטליגנציה גם לבעלי חיים כאלה ואחרים. במידה פחותה מהאדם. זה רק עניין כמותי, ולאדם יש אינטליגנציה גדולה מאוד. נברא בצלם אלוקים, משהו מיוחד, כן. לעומת זה אומר, הנשמה של העם היהודי היא לא מתחילה מהטבע, נאמר. אם נאמר, ניקח את הנשמה של האדם באשר הוא אדם, ונשמת בעלי החיים וכל הדברים האלה, לא, זה עניין שמתחיל, זה הדבר הטבעי, הדבר הקיים. כן. אבל הנשמה של העם היהודי היא מתחילה מאלוקים. נשמה תורה שנתת בי. זה משהו אחר. הוא יצק, הקדוש ברוך הוא יצק נשמה לתוך העם היהודי, נשמה כללית. והנשמה הכללית הזאת היא מבדילה אותנו מכל העמים, הנשמה הזאת. נותנת לנו מימד איכותי, מה שאין כן בכל העמים. המהר"ל מפראג בנצח ישראל, שם הוא מסביר את ההבדל בין העם היהודי לאומות העולם. הוא אומר שיש לנו מה שנקרא קדושה כללית. מעלה כללית, היא לא מעלה פיזית, אבל מעלה נשמתית ככלל. נכון שבאומות העולם יש אנשים טובים, אבל כפרטים, לא ככלל. אין אומה כאומה היהודית, כעם ישראל, שיש לו נשמה כל כך טובה. ככה מסביר הרב. זה הבדל מהותי. זאת אומרת, העם היהודי ואומות העולם, יש שתי מדרגות. זאת מדרגה טבעית, נאמר, האנושית, וזאת מדרגה אלוקית. זה משהו מיוחד, מדרגה מיוחדת. ושוב פעם, לא בשביל להתגאות, ולא בשביל להשפיל או משהו כזה. זה הפונקציה שלנו. זה התפקיד שלנו. זה למה המשל דומה ללב והאדם, גוף האדם. יש הבדל גדול בין הלב או המוח שבאדם, בין שאר כל האיברים. הפונקציה, מבחינת התפקיד, הלב והמוח, הם נותנים את החיים לכל הגוף. אם האנושות זה הגוף, נאמר, כמובן שהלב קשור לגוף, הוא לא שהוא לא מנותק מהגוף, אבל החיוניות שבו, החיות שבו, התפקיד של להביא, להזרים דם לכל הגוף כולו ולהחיות אותו, זה עם ישראל. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ישראל לב שבעמים. אנחנו הלב שבעמים. צריך קצת לכבד את העם היהודי, לראות מה מעלתו, מה מדריקתו, מה מרכזיותו בכל הבריאה כולה, בכל ההוויה כולה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מרכזי באמונת ישראל. צריך לזכור את זה, אשר בחר בנו מכל העמים, בחר באברהם, בחר בנו. זאת אומרת, אנחנו יצירה אלוקית, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, זה יצירה אלוקית מיוחדת במינה. מה שאין כן אומות העולם, זה גם בריאה אלוקית, אבל לא באותה מדרגה של עם ישראל. זה מובן הרעיון. כן, בבקשה.
הרב, יש לי שאלה. למה הרב כתב ההבדל שבין הנשמה הישראלית ולא הנשמה היהודית?
ישראל היה אבא של יהודה. להבדיל, למה? שאלת שאלה נכונה, למה לא קוראים, בדרך כלל כאן בספרים של הרב, מדבר על כנסת ישראל, לא כנסת יהודה, אלא כנסת ישראל. מה המילה? צריך להבין, לעם ישראל יש כמה שמות. אחד השמות, השם המקורי שלנו, נאמר, זה עברי. לכן לאברהם קוראים אברהם העברי. הלשון שלנו איזה לשון? עברית, כן. אז זה השם המקורי. מה המקור של השם עברי? זה מאברהם אבינו. אז יש לזה הרבה מדרשים, הוא מעבר הזה, ומעבר הנער, וכולם מהצד השני וכו'. אבל באופן פשוט, התכונה הרוחנית, נאמר, של העם היהודי, זה לראות דברים מעבר לדברים. יש לנו שתי ראיות, השגות, ראיות, הבנות. כן? יש הבנה שנקראת הבנה חיצונית, מטריאליסטית. אתה רואה את הדברים בחיצוניותם. ולא כל אדם יכול לחדור מעבר לחיצוניות ולראות את הדברים בפנימיותם. במגמה האלוקית, נאמר, שקיימת בכל דבר ודבר. זה תכונה, זה סגולה מיוחדת של לשון הקודש, לשון העברית. שזה בעצם תכונה של העם היהודי, של האדם הראשון שדיבר עברית, ועד אברהם אבינו וכו'. הלשון העברית היא לשון, שגם כשאתה לומד קצת, אתה מעמיק בלשון הזה, זה אותה לשון שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. למשל, כל שם שם הוא מהותי, הוא לא מוסכמות. למשל, אני יודע, אומרים את המילה, שם של בעל חי, נאמר, פרה. אז המילה פרה, פי רש אי, זה אותיות. אבל זה לא מוסכם שקוראים לזה פרה, או בהמה, או משהו כזה. זה שם מהותי לבעל, כמו שאדם הראשון קרא שמות לבעלי חיים, בהתאם למהות של בעלי החיים. זה המהות של הפרה במילה פרה, נאמר. הוא שמו, כן. אבל הוא קרא באיזה לשון?
עם התחברות כזאת שאין אחרת.
לא, אבל באיזה לשון דיבר האדם?
עברית, ודאי
עברית. עברית, לכן קוראים לאדם אדם, למה? כי הוא נוצר ממה? מהאדמה, כן. נכון, אין כאן כמשלים, אין כאן מקום להרחיב. אז זה השם הראשון, עברי. והרמב"ן כותב אחד המקומות שזה השם שלעולם לא ייפסק מעם ישראל. זה השם שהוא מלווה אותנו כל ההיסטוריה. השם השני שקוראים לעצמנו זה ישראל. ישראל, השם, זה השם השני של יעקב. יעקב וישראל אחד הוא. אלא זה ישראל, זה, כשאנחנו כמו שאומרים במעלה, קוראים לנו ישראל. איך קוראים למדינה שלנו?
ישראל.
מדינת איזה? היהודים או ישראל? מי רצה לקרוא למדינה שלנו היהודים? הרצל רצה לקרוא נת היהודי. אבל לא הסתה לו מילטה. וקראו קוראים נת ישראל איך? מדינת ישראל ולא מדינת היהודים. יהודה, אז ישראל זה מבטא שריתי עם אלוקים ואנשים ואוכל, והרבה דברים, ראש, כל, כן, שירה, הרבה דברים. ישראל זה כשישראל, יעקב, אם זה מבטא, נאמר את המדרגה של העקב, מדרגה נמוכה, ישראל זה במדרגה יותר גבוהה, כן. הטוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. משכן זה כבר יותר מאוהל, כן. ישראל זה מדרגה. יהודה היה הנכד של, הבן, סליחה, הבן של יעקב אבינו, של ישראל. עכשיו תבין למה קוראים ישראל, למה שהוא כולל את כל 13 השבטים, 12 השבטים, ויהודה זה רק שבט אחד. רק, אתה מבין? אמנם היום בגלות, זה מעניין, בגלות אומרים, אתה יהודי, לא, אני ישראלי, יש אומר. כשחבר'ה באים לחוץ לארץ, משהו קלה, אני עכשיו הייתי בארצות הברית, אומרים, וואי, כמה יהודים יש כאן, בסדר. אתה יודע, יש כאן גם הרבה ישראלים, כאילו הם לא יהודים. יש גם הרבה ישראלים כאן. אשרינו, מה טוב חלקנו, עלינו מדרגה. ממדרגת שבט אחד למדרגה של ישראליות, למדרגה של 12 שבטים. עשר לי, לא. יחד עם זה, השם יהודה מבטא את המהות שלנו. מדוע? כי השם יהודה הוא מלשון הפעם מודה את השם. שלאה קוראת ליהודה, היא קוראת לו הפעם מודה את השם. זאת אומרת, זה ביטוי להכרת הטוב. הכרת הטוב, הכרת הטובה והכרת הטוב, זה המהות של עם ישראל. הכרת חסדי השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מי שיש לו הכרת הטוב, הוא חי, מממש את המהות שלנו. למה? כי כל העניין של האמונה שלנו זה להכיר בחסדי השם, להכיר בטוב השם, להכיר במציאות השם וחסדיו וכו'. אז לכן, השם יהודי אפשר להתגאות בו. זה בסדר, אתה יכול להתגאות בשם יהודי. כי מישהו יהודי, הוא מבטא את המהות שלנו כהכרה, מכירים בחסדי השם, בטוב השם וכו'. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. אז בגלל זה הוא קורא כאן ישראל, אתה מבין? 12 השבטים. כן, יש הבדל בין ישראל לעמים. הבדל, הוא אומר, כל כך גדול, שאפילו יותר הבדל גדול בין אדם לבעל חי, שם העניין כמותי, אבל בעניין הנשמה של העם היהודי, אנחנו נבדלים הבדל הרבה יותר גדול מאשר האדם מבעל חי, יש לנו נשמה ייחודית, נשמה מיוחדת במינה. טוב. כן.
אפשר לחדד את הנקודה, כי בספר הכוזרי, שנותן את מדרגות, אומר שההבדל בין עם ישראל לשאר לאדם, הוא כהבדל בין האדם למדבר לחי.
כן.
לא בכמות, אלא מצד האיכות. אבל כאן שגם ההבדל בין אדם לבעל חי הוא מצד האיכות.
איכות, כן. לכאורה, ככה. הוא מביא שם ארבע מדרגות. דומם, צומח, חי ומדבר. בסדר, אבל שם הוא אומר, כי הוא מדבר על מעל האדם, איזה מדרגה, זאת אומרת, מדרגה מלאכית. הוא מביא את משה רבנו כדוגמה, שהוא מעל הזמן, 40 יום, שם, ודברים שמופלאים, דברים שלא. המדרגה המלאכית הזאת היא מדרגה איכותית, היא מדרגה מיוחדת במינה. כל השאר, זה גם מדרגה מבחינה מסוימת, אבל הייתי אומר, ככה יש ביטוי כזה בפילוסופיה, אומרים את הדבר הזה. כל דבר שקיים בעולם יש בו חומר וצורה. כל דבר שקיים בעולם. החומר זה החומר שהוא קיים. לדוגמה, ניקח את הצמח, נאמר. הצמח יש בו חומר שהוא בנוי מדומם, אבל המייחד את הצמח זה הצורה שלו. מה זה הצורה של הצמח? מה מייחד אותו מדומם? שהוא צומח והוא גדל והוא מתרבה וכל זה. זה אופייני לצמח לעומת הדומם, נאמר. בעל חי יש בו דבר גם צורה ייחודית. יש בו את כל מה שיש בצמח. זאת אומרת, אדם יש, או בעל חי יש בו את הצמיחה, את הגדילה, את הפריאה, את הרביעה, את המשיכיות וכל הדברים האלה. והתזונה. אבל בבעל חי יש את התנועה. בצומח הוא לא יכול לנוע ממקום למקום. והבעל חי יש בו את הרגש, את הרגשות. בצומח אנחנו לא מכירים את הרגשות. אבל אצל בעל חי אתה רואה, הכלב שמח, מה הוא עושה? מישהו ראה פעם כלב? הוא עושה ככה, בזנב כמובן. אבל כשהוא פוחד, מכניס את הזנב מתחת לרגליים. אז מסתכל על הזנב של הכלב, אתה כבר יכול לדעת מה המצב רוח שלו. אתה יכול להסתכל גם על בעלי חיים, אתה רואה שיש להם רגשות, נאמר, כאלה ואחרי, צער בעלי חיים. האדם, אז זו צורת הבעל חי לעומת ה... אז יש בו את מה שיש בצמח. ויש בו גם דבר ייחודי שנקרא צורתו של בעל חי. באדם יש דבר נוסף, יש בו את הצמח. כי אנחנו מתרבים וגדלים וניזונים וכל הדברים האלה. יש בנו תנועה חופשית, ויש בנו גם את הרגשות. אבל יש לנו עוד איזשהו דבר, קוראים לזה מה זה? שכל, יפה מאוד. והדברים האלה הם השכל הזה, האינטליגנציה הזאת, הטבעית הזאת, שקיימת בנו, היא מאפיינת את המין האנושי. בסדר. אבל יש בעניין את כל הדברים האחרים, וכבר עניין של כאילו קומה על קומה, משום כמות, קומה על גבי קומה. העם היהודי, כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, יש בו דבר פילי. יש בו כמובן את כל הדומם, צומח, חי, מדבר וכל זה, אבל יש לו דבר אלוקי. דבר פילי, דבר ניסי, דבר מלאכי, זה הכוונה, כן. זה דבר שהוא אין, לא שייך בכל המערכות האחרות.
אז כל כולו נבדל?
כל כולו נבדל, כן. כל הנשמה, כל נשימה ונשמה היא נבדלת מנשמה. זה משהו ייחודי, משהו מיוחד. לנו קשה להבין את הדבר, כי אנחנו שבועים בחוש, לא רואים נשמות. אבל ככה הרב אומר, והכוזרי אומר, והמהר"ל מפראג אומר, והתורה אומרת, כן. אנחנו יצירה מיוחדת, כל כולנו יצירה מיוחדת. למרות הדמיון, כן. יהודי אוכל או שותה, זה לא כמו שסתם בן אדם אוכל ושותה. אני בדקתי את זה באינטרנט. אתם יודעים מה זה לשתות כוס מים שיהודי שותה, מים. המים מקבלים מימד אלוקי. הם מזינים נשמה אלוקית. למה? אני שייך לעם היהודי. לא בגלל שאני כזה באופן פרטי, אלא בגלל שהאיכות שלי לעם היהודי. שהעוף, אתה אוכל אותו בשבת, יצא לך פעם לאכול פולקה של עוף בשבת. העוף הזה ראית איך שהוא מבסוט חלק. יהודי אוכל אותו. הגוף שלך, כל כולו, שהוא כל כולו קודש, הוא עולה למעלה. יש כאן שאלה, טוב, תודה רבה על השאלה. לגבי לימוד תורה, יום אחרי הצהריים, אז באמת נוהגים לא ללמוד רק דברים בענייני החורבן ודברים כאלה. וכאן מישהו מעיר הערה שבלוח השידורים זה לא מופיע, צריך באמת להודיע להם, אני יודע להם שם באינטרנט, שאחרי הצהריים רק אפשר לראות רק שיעורים שנוגעים לחורבן, ולא, אבל עוד לא הגיע הזמן המנחה, כשיגיע נסדר את זה. אם הוא צופה בנו, צופה את זה, מעיר הערה נכונה. טוב, עכשיו בוא נעבור לסעיף י' א'. מקודם ראינו את ההבדל. עכשיו, ההבדל זה לא אומר פירוד. אנחנו חלק מהמין האנושי, משפחת העמים. בוא נראה את זה בתוך. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. משפחת העמים. ומה יהיה? ואז שאנחנו כולנו נתאחד למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבוליהם. יחיה בהרמוניה, המין האנושי יחיה בהרמוניה, בהתאמה. הכל יתהיה הוויה אחת, מציאות אחת. 70 נפש, 70 אומות, זה מין מערכת אחת, ומה שנקרא לעתיד לבוא, לא יישא גוי גוי חרב, לא ידעות מלחמה, לא יהיו תגרות, לא יהיו מלחמות, לא יהיו... תהיה הרמוניה, התאמה בין כל העמים. כך הוא אומר, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. אנחנו מאמינים בדבר הזה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. אבל עוד לא הגענו לזה, לעתיד לבוא. כרגע מה המצב? אבל העולם צריך לעידון התמציתי. עדיין לא הגענו. והעידון התמציתי, תמצית זה גמשו כמו תמציתי. תמיד איזשהו דבר שישפיע על האנושות שבאמת הדבר הזה יתממש. אבל העולם צריך לעידון התמציתי שהאנושיות משתחררת על ידו באושר הצביוני המיוחדים של כל אומה. ואת זה, זה החיסרון תשלים כנסת ישראל. כנסת ישראל היא מבחינת מרכז, היא במרכז השפעה לכל המין האנושי לאחד אותה. שיחיו בשלום. חזון אחרית הימים שמדבר על שלום, הוא באמת זה ככה. זאת אומרת, יחיו בשלום, אבל בתנאי, בתנאי מה התנאי? שעם ישראל יהיה באמת במרכז העניינים. ובאיזה עיר אתם חושבים? ובאיזה ארץ? ארץ ישראל. שיבת ציון, תחיית העם היהודי בארצו, זה לא רק עניין לאומי, זה גם עניין אוניברסלי, קוסמופוליטי, עולמי. אנחנו לא מודעים לזה בדבר הזה. צערנו הרב, הפוליטיקאים, המדינאים, אלה שמנהלים את המאבקים באום, באומות העולם, על אני יודע, על ארץ ישראל, כל זה, הם לא צריכים להתבייש. הם צריכים לעמוד לפני כל העולם, לפתוח תנ"ך ולהגיד דברים כבעתם. שאלוקים בחר בנו מכל העמים לתת לכם טובה. למה אתם עושים לנו צרות? מה זה כאן? תגידו תודה. אתם מה זה? אתם כפויי טובה? מה נתנו לכם כל האנושות הזאת? רק טוב וטוב 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 וטוב. ועכשיו אתם עושים לנו צרות. זה פייר, תגידו לי. ואומרים את האמת, אם המדינאים יגידו את זה, אולי חלק מהם אומר את זה. היו כמה מדינאים שבעלי שעה רוח, שלא התביישו ואמרו את הדבר הזה. לפני עצרת האום או בקבל עם ועולם. אבל זה האמת. האמת שעם ישראל יביא את השלום המקווה לאנושות, כן. איך? על ידי השפעתו, מרכזיותו. כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, כל העולם כולו. וכל חזון אחרית הימים שהגויים מצטטים אותו מהתנך, זה לא ציטוטים, מה זה? זה היסטוריה. זה דבר ממשי, אבל הוא יתקיים, יתקיים בעזרת השם, על ידי שיבת ציון, על ידי זה שיכבדו אותנו, על ידי שיקבלו את העובדה שאלוקים בחר בנו מכל העמים, על מנת להשפיע טוב אל העמים, כל הדברים האלה. זה מה שהוא אומר, זה יתקיים הדבר. אבל זה מותנה בתחיית העם היהודי כמובן. הולך וחי. שהאנושיות משתכללת על ידו באושר הצביוני המיוחדים של כל אומה. זה החיסרון תשלים כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. ובמלואה הגמור של כנסת ישראל, דיינו, קיבוץ גלויות, הקמת בית המקדש, בניין ארץ ישראל, שיבה לתורה, כל הדברים האלה, ובמילואה הגמור שכנסת ישראל יהיה שמור בעולם בייחוד על ידי קישורה עם כל העולם כולו. אנחנו עם קוסמופוליטי, עם עולם, אנחנו לא עם שוביניסטי, אנחנו לא באנו רק בשביל עצמנו כאן לארץ הזאת. כל הטוב שיוצא מפלוגת העמים יתברר מתי? כשאנחנו כאן נקום מתחייה באופן מלא. ושוב לא יימצא כל צורך בהתפלגות הממשית, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, ועל גביהם בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים כאשר דיבר השם במהרה בימינו, אמן. אנחנו אפשר לומר בדרך הנכונה, מכל הבחינות בדרך הנכונה. יום ליום יביע אומר, ולילה לילה לחווה דם. מתקדמים, מתקדמים לקראת הגשמת החזון הזה, שהוא בעצם נאמר לאברהם אבינו, כבר ישכה לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ואתה תשפיע על כל העולם. שאלות רבותיי. איך זה אין לכם שאלות, תגידו לי? כן, יש כל אפשר כוח, כן, תודה.
הפעולה הזאת שתקל לאומות העולם, הבנה של ישראל, תבוא מצד זה שישראל יבינו את, יכירו את עצמם.
אנחנו לא יודעים בצורה מדויקת מה, אבל מה, אני צריך להבין שהכבוד שאומות העולם רוחשות לנו, גם היום, גם בעבר הרחוק, הוא נובע לא רק בגלל שאנחנו חכמים והאלוקים בחר בנו דברים כאלה, יש לנו אינטליגנציה גבוהה עליה כיחסית לעמים אחרים וכל זה, אלא זה גם בגלל הגבורה שלנו. הגבורה של העם היהודי, זאת אומרת, האנושות מכירה בכוח. מה לעשות? האנושות מכבדת את מישהו כוחני, מישהו שיש לו כוחות. ובאמת, כבר אצל אברהם אבינו מצאנו את הדבר הזה, כשהיה מלחמת ארבעת המלכים וחמשת המלכים, כשהוא ניצח את ארבעת המלכים, אז הוא חזר, כתוב שרשי מביא, הוא בא לעמק שווה, אומר רשי שכל אומות העולם באו, כן, וכיבדו אותו, כתוב, הושבו, למה נקרא שווה? הושבו כל אומות העולם ואמרו לאברהם אבינו, תהיה לנו המנהיג, תהיה קצין, תהיה מנהיג, של כל אומות העולם. למה? הוא ניצח את כולם. זה היה מלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה. והוא ניצח את המנצחים. אז הוא, הופ, אתה תהיה לנו מנהיג, אברהם אבינו. מעשה אבות, סימן לבנים. לעתיד לבוא, מלחמת גוג ומגוג. מה זה מלחמת גוג ומגוג, מי יודע? כל העולם נגד מי? נגד מי? נגד הקדוש ברוך הוא. מי שנגד ישראל הוא נגד הקדוש ברוך הוא. אז כל העולם מתייצב מולנו. מי ינצח? מי חוש... מה אתם חושבים? מי ינצח? מי אמר אנחנו? איך אתה יודע? מה?
בדק באינטרנט.
בדק באינטרנט. מלחמת גוג ומגוג, שכותב עליה הנביא יחזקאל באריכות, הנביא זכריה, ועוד נביאים מדברים, אפילו בתורה מוזכר אצל בריקות בלעם, מסביר על הדבר. יהיה נקרא ניצחון מוחץ של עם ישראל על כל אלה שבאו נגדנו. ככלי יוצר תנפצם, כך אומר דוד המלך בתהילים. מה זה ככלי יוצר? כלי חרס. מישהו ראה פעם איך ששוברים כלי חרס? בום, הכל נשמע. אז, ואז אחרי מלחמת הגוג ומגוג הזה, שיש על זה כמה דעות מהי המלחמה הזאת, אחרי המלחמה הזאת, אומר, כל העולם כולו יכבד אותנו. וזה מה שאנחנו נוהגים להגיד קדיש. אנחנו כל יום אומרים קדיש, מי שאומר קדיש, התגדל והתקדש שמי רבש, שם הגדול. ואיפה לומדים את זה? מלחמת גוג ומגוג. שם הנביא יחזקאל אומר, מתי התגדל והתקדש שמו הגדול? כשעם ישראל ינצח את אומות העולם במלחמת גוג ומגוג, אז כולם יתקדש שם שמיים ויתגדל שם שמיים, ואומות העולם יכבדו אותנו. לא בגלל שאנחנו נחמדים כאלה, אלא גם, לא, אנחנו באמת נחמדים, אלא בגלל שאנחנו חזקים, אז יכבדו אותנו. יש לך סבלנות לחכות. ועל מלחמת גוג ומגוג אומרים שכל המלחמות, מיד מלחמת השחרור ועד היום, זה רצף של מלחמות שעניינה מלחמת גוג ומגוג. למה? מה המטרה של מלחמת גוג ומגוג? לכבוש את ירושלים. ככה הפשט בנביא. הם סימנו על ירושלים כמטרה לכבוש את ירושלים. למה? כי ירושלים לב העולם, מרכז העולם. והיום כל המלחמה היא על ירושלים, צריכים לדעת. האם מתחילת המלחמה, הערבים לא, הם לא, הם אומרים את זה בגלוי, אומרים, אנחנו רוצים בירתנו תהיה ירושלים, נקודה. רוצים להקים מדינה שבירתה בירושלים, חס ושלום. וכולם רוצים את ירושלים. למה? הם מבינים, ירושלים, לב העולם. אז היום המלחמה של איראן גם, ושל הערבים, מדינות ערב, והערבים שנמצאים בתוכנו, כל זה ירושלים, 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 ירושלים. אז זה בדיוק מלחמת גוג ומגוג, זה מה שהם עושים. ואם פרצה מלחמת עצמאות, זה היה על ירושלים. והיה, המנהיג היה בן גוריון, עליו השלום. והוא אמר, על ירושלים לא מבטרים. ולמרות שהיינו דלי כוח ולנו כמעט את היחידות הכי חזקות, הכי, מה שנקרא, פלמ"ח, פלוגות מחץ, הביאו לירושלים, כי בן גוריון קבע, זהו. על זה אנחנו לא נוותר, לא נזוז מכאן. הוא היה אדם אמיץ ותקיף, וגם תפס את המשמעות של השלטון יהודי בירושלים כערך עליון. נכון שהייתה חצויה ירושלים בגלל שהמלחמה נפסקה באמצע. והיום, ברוך השם, זכינו לירושלים כולה בידינו. והנה, נשמעים בתוכנו כאלה... איפה הייתם? מה, לא באתם ללמוד מה זה ירושלים? איך אפשר לוותר על ירושלים? זה בלתי אפשר. והערבים רוצים את ירושלים, וגם הנוצרים רוצים. עד היום, למשל, מדינות העולם הוציאו מכאן את... כל השגריות שלהם, ברגע שאנחנו הכרזנו לירושלים כבירת ישראל. למה הם הוציאו את השגריות שלהם? כי הם לא משלימים הרעיון שירושלים שלטון יהודי, זהו. הם לא ישלימו עם הרעיון הזה. אבל יש להם ברירה. אנחנו נלך ונבנה, בונים ונבנה את ירושלים. אני אגיד אולי איזה חידוש שיתחדש ליום. היום בבוקר למדנו קצת על ירושלים וכל זה. אז אחד התלמידים שאל אותי, אני לא רואה איזה, מה מיוחד בגשר המיתרים. לא רואה, כאילו זה מפריע לו משהו כזה, גשר המיתרים. אז אמרתי לו, תראה, איזה עיניים יש לך? גשר המיתרים מבטא את המהות של ירושלים. שאל אותי, למה, מה? הוא אומר, תראה, הכל מחובר מלמטה עד למעלה, ראיתם את הגשר המיתרים פעם? כל הגשר הזה מתחבר איפה? למעלה. מה זה ירושלים? עיר שחוברה לה יחדה, מחברת לא רק את כל ישראל, בינה לבין עצמה, בין הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, מי למעלה, למטה גם. שפע של מיתרים יורד, שפע של טוב יורד. לא יודע מי זה האומן הזה שהגה את הרעיון של גשר המיתרים. אבל באמת גשר המיתרים הוא מבטא את המהות של ירושלים של עיר שחוברה לה יחדיו שמחברת את כל העולם כל עם ישראל מצד אחד מלמטה למעלה אבל אותם מלמטה למעלה גם זה חיבור מלמעלה למטה יורד שפע מלמטה אשרינו, מה טוב חלקנו. ככה יהיה לעתיד לבוא, יחבר את כל האנושות כולה.